ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם נשאל, אחד המאפיינים הגדולים של משנתו של הרב צבי יהודה, לא באופן כללי או ענייני בסוגיות, אלא בדרך ההנהגה שלו, דרך ההנהגה שלו. אני חושב שהכל היה אצלו בגדלות, בגדלס, מה שנקרא, בלשון הישיבות. הוא לא הסתכל אף פעם על דברים בצורה קטנה. כל סוגיה שהוא נגע, היה מבט גדול, מבט מרומם. כל נושא שהוא הניג, אז הוא עשה אותו בכל העוצמה הגדולה שהייתה לו. שבוע שעבר דיברנו בנושא ארץ ישראל, במאבק שלו על ארץ ישראל. אז דוגמה להנהגה עם עוצמה, עם תקיפות. וגם המשנה הרוחנית שלו, אני חושב שזה היה להסתכל על דברים בגדלות, לחנך לגדלות. זה כל כך משמעותי, משום שהעולם הרחב, הבינוניות תופסת מקום גדול, מקום רחב. בעצם מה שצריך זה גדלות רוח, מה שצריך זה אנשים גדולים, זה מבט גדול. מבט גדול הוא מרומם. כשהדברים הם דברים גדולים, אז יותר זה משפיע על ציבור, זה יותר מביא את הציבור למקום יותר גבוה. אנחנו נמצאים בערב שבת שירה. ואני רוצה לגוע דווקא בדברים שהוא דיבר בהפטרה. מה המיוחד בהפטרה? מיוחד בשבת שירה, זה שירת הים. המיוחד בהפטרה זה שירת דבורה. תגידו, מה יש בשירת דבורה? אז שירה, ככלל, זה דבר גדול מאוד. קודם כל, התנ"ך חתום בחותם הנצח. בעמוד השני, זאת הגמרא במגילה. הרבה נביאים, מספר 7, הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כי יוצא מצרים. הגמרא שואלת שם שאלה, הרי מה הברא היית אומר שם, 14 נביאים עמדו להם, 48 נביאים עמדו להם, והרי עמדו להם כפליים כי יוצא מצרים. ואני אומר, נכון, אבל רק נבואה שהוא צריכה לדורות, נכתבה, שלא הוא צריכה לדורות, לא נכתבה. זאת אומרת, התנ"ך הוא חתום בחותם הנצח. מה שנכנס לתנ"ך זה לא רק ערך לשעתו, אלא זה ערך לעולמי עוד. אז אם יש את שירת דבורה, זה לא שדבורה אמרה אז שירה, אלא השירה הזו יש לה משמעות נצחית. וחוץ מזה, במספר 3 אנחנו רואים שיש 10 שירות בעולם. מספר 3, שירת הים, ושירה השישית זה שירת דבורה. ושירה של עתיד לבוא. אז השירה זה דבר גדול. שירה, כותב ברב קוק באיזה מקום, שזה מבטא פנימיות. יש שיר, ויש שירה. שיר זה משהו יותר חיצוני. שירה זה דבר פנימי, מפנימיות הנפש. השירה של בני ישראל בשירת הים היא עניין גדול מאוד. שירת נבואה. השירה של דבורה היא גם שירת נבואה. שירה של שירת עם ישראל על הים, זה משמעות מיוחדת מאוד. עד כדי כך שהשבת הזו היא נקראת שבת שירה. מה שמה אומר הרב צבי יהודה, שזו המהות של השבת. כמו שיש שבת נחמו. הוא מביא שיש ארבעה שבתות במספר אחד.
מוזכר לראשונה שבת
שירה. יש ארבעה שבתות בעלות שמות מיוחדים. שבת שובה, שבת נחמו, שבת חזון ושבת שירה. איפה כתוב שבת שובה? זה מוזכר פוסקים, זה לא גמרא. לא שבת שירה. אבל ככה זה בראשונים, ובהלכה שבת שירה. עכשיו, הרב צבי יהודה לדרכו בספר שמות, שספר שמות זה המהות של המילה שמות, שמות, שם בספר שמות, דיברנו בזה, זה עניינו המיוחד של ספר שמות. אז גם זה מצטרף כאן בדבר הזה. כל פנים, תסתכלו איך הוא מתייחס לזה. שבת שירה הינה מיוחדת בסדר מקראי קודש, בסדר עניינם של ישראל ואורייתא. היא נקראת כן לשם הפסוק, אז ישיר משה. ומתוך כך נראה ששירה זאת היא עיקר עניינה ונשמתה של השבת הזאת. אם השבת נקראת הזה, בשבת שובה, היא שבת של עשרת ימי תשובה, זה המהות שלה, בשבת נחמו, זה השבת שאחרי תשעה באב שמתחילים זין דנחמת, נחמו נחמו עמי, אז גם שבת שירה יש לה משמעות, ובתוך זה בחרו המסדרים להכניס את ההפטרה של שירת דבורה. משמע שגם בה יש עניין גדול, אפשר לומר שירה ושירה, אבל יש לנו הזדמנות לעסוק בשירת דבורה שהיא שירה נבואית, וזה להכניס אותנו כאן לנושא בעצם של שמאוד עומד, היום זה עומד בסדר הכותרות, אבל זה נושא בעצם של שאלה גדולה, והיא בעצם הנהגה על ידי נשים. הנהגה על ידי נשים. אם יכול להיות שתהיה ראשת ממשלה בישראל, אם יהיה דבר כזה, האם זה יהיה נגד התורה, תהיה לנו בעיה עם זה, או יכול להיות דבר כזה. האם יכולה להיות אישה שרה, או במפלגה דתית? בסוגיה. הרב קוק, יש לו מאמר במועדי ראייה, במאמרי ראייה, שבו הוא מדבר על יכולת לבחור, הוא מתפתל עם הדבר הזה מאוד מאוד מאוד. כתב את זה בתף ריש פי, כן? בסוף חלק א' שמאמרי ראייה, מי שירצה לראות, והוא אומר שצריכים להתכנס רבני ישראל, ואז מי יקבע את כל הדברים האלה? רבני ישראל. רבני ישראל הם יכולים להגיע להכרעה שמה? שבאמת אפשר שנשים יבחרו או יבחרו. והשאלה היא, זה לא כזה פשוט לו. היום, כשהנושא המרכזי היום, האישו המרכזי היום בכל הציבור זה השוויון, שזה באמת לא בהכרח שוויון במובן הנכון, כמו שדובר כאן ביום העיון בחנוכה. אז לזה אני לא רוצה להיכנס. פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד בעצם. מדוע? כמו שכתוב על דבורה, והיא שופטה את ישראל בעת ההיא. ואיך דבורה יכולה להיות שופטת את ישראל? זאת השאלה הגדולה. דבורה היא השופט, ספר שופטים. דבורה היא המנהיג, עוד לא היה מלכים. אז דבורה היא המנהיגה של עם ישראל. איך אפשר להסתכל על הדבר הזה? השאלה השנייה, זה האם אפשר ללמוד מן הדבר הזה? או אולי נגיד לא, לתקופה אחרת. ואי אפשר ללמוד מן הדבר הזה. במדינת ישראל, נתרס לזה בהמשך, היה מצב שהיה ראשת ממשלה, נכון? מי? גולדמיר, מה? גולדמיר. אלה נולדתם, אבל מסתם לא, מלחמת יום הכיפורים, הייתה אחד הזמנים היותר מורכבים וקשים במדינת ישראל מאז שהיא קמה, והיא הייתה אשת ברזל. האישה הזאת והנהיגה את ישראל, ואיך הם מתייחסים לדבר הזה. השאלה היא בעצם, השאלה הבסיסית זה, האם אפשר ללמוד מדבורה? משום שאמרנו מקודם שנבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. אז אם נכתב שדבורה היא הייתה שופטת, האם אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה? וזה הרב צבי יהודה כאן, הוא עוסק בזה במספר אחד להפטרה. ותשר דבורה שייך לענייננו. כל נבואה שנשתרה באוצר הכתובים יש ערך לדורות. אנו עומדים באישה עומדת בראש עם ישראל במידה מסוימת. כמו שכתוב, היא שופטה את ישראל ויעלו אליה בני ישראל למשפט. זאת אומרת, לא רק שהיא הייתה מנהיגה, אלא גם הייתה דיינית, שופטת, נכון? שופט זה השופט, אבל השופט זה גם המנהיג. שופט זה, בספר שופטים, זה המנהיגים של עם ישראל. ושופט זה שופט, והיא שופטה את ישראל, והעלו אליה בני ישראל למשפט. יש פה שתי פונקציות לא פשוטות, מבחינה הלכתית, מבחינה תורנית, ובכל זאת דבורה היא ככה. אז מה הרב צבי יהודה? היא לא הייתה שרת הביטחון, זה היה ברק בן אבינועם, אבל היא הייתה מנהיגה של עם ישראל. אז הוא בעצם הולך כאן לשני כיוונים. תסתכלו במספר אחד וגם במספר שתיים. איך אפשר להבין את העניין הזה שדבורה הייתה שופטת? לפחות אישה פסולה לדון, כשאומרים מהצד המשפטי. אם בתוספות, תראו בסוף אחד, וגם בסוף שתיים, אז הוא לא מציין לתוספות. בסוף אחד הוא אומר, בתוספות אפשר למצוא שתי הגדרות. א', דבורה דנה על פי נבואה והשראת שכינה, ב', ישראל קיבלו אותה עליהם. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לתירוץ הראשון, אז אנחנו יכולים לומר שזה לא רלוונטי אלינו. אם הולכים לתירוץ השני, זה יכול להיות רלוונטי גם אלינו. זה בעצם הכיוון של הרב קוק אמר. אמר שם בדיון שלו הגדול על בחירת נשים. וכאן אני הבאתי במספר 4 ו-5 את שני התוספותים שעוסקים בעצם בעניין הזה. אפשר לראות את התוספות ב-4. ואם כתוב כל הקשר, אומרת הגמרא, כל הקשר לדון קשר להעיד. שואל תוספות, ואם תאמר, והרי אישה דקשרה לדון, איך אני יודע? דבורה. כתבתי בדבורה, והיא שופטה את ישראל בעת ההיא. והרי כתוב, ובשילי פרק כמה דבבא כמה דרשינן שתשים לפניהם, ישבע כתוב אישה לאיש לכל עוד נשים שבתורה, חירידה יקרא מהיר בנידונים, מהיר אינם מבדיינים. כן? ואישה פסולה להעיד. אז איך היא יכולה להיות דיינת? אם הגמרא אומרת כל קשר לדון, קשר להעיד, ואישה פסולה להעיד, אז איך היא יכולה להיות לדון, להיות דיינת, לדון? אז מי אומר שהיא יכולה לדון? אולי לא יכולה לדון. זאת אומרת, לכן נתתי פה תוספותים טיפה, מסתכלים, באים לקושייה בשני זדוויות שונות. זאת אומרת, תוספות, ויש לומר, ואחי כי אמר, זה בשני התוספתים אומר. מה שהגמרא אומרת, כל הקשר לדון, קשר להעיד, זה מדבר באיש, אחי כמה, כל איש הקשר לדון, קשר להעיד. אינמי, נעיד בנידונין, אבי אישה בכלל, וקודם כל בדיינים, אין אישה בכלל. באמת אישה לא יכולה להיות דיינת, דיינית. היי, תגיד דבורה. דבורה דנה על פי הדיבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בה להיות שדנה. אז אם ככה, תירוץ שני אומר שבאמת לא הייתה דנה, אלא שופט מלשון מלמד. אבל זה לא נוגע אלינו.
תירוץ ראשון, משמע שהכלל של כל איש, הכשר לדון, הכשר להעיד, זה חל רק על האנשים.
על האנשים, נכון.
אבל בנשים, יכול להיות שהיא באמת לא כשרה להעיד, אבל כשרה לדון.
אבל בסוף...
זה תירוץ הראשון אותו, זה כך מה שאני מבין.
אבל הוא אומר...
כמו דרך כלל, כל איש הכשר לדון, כשר לאיש, זאת אומרת, כל האיש הכשר.
זה תירוץ ראשון. תירוץ שינה, תירוץ שני, היא נמי, שבאמת אישה כן יכולה להיות. אישה לא יכולה להיות. קודם כל, בדיינים אין אישה כלל, ודבורה הייתה דן על פי הדיבור. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לתוספות הזה, זה לא רלוונטי אלינו. הקדוש ברוך הוא אמר שתהיה שופטת או דיינת, שני הדברים האלה. אבל התוספות בבבא קמא, שעומד על אותה שאלה בצורה אחרת, תסתכלו באמצע. ומדכתיב, והיא שופטה את ישראל בדבורה, אין להביא ראיה לדיון שלנו. דאישה כשרה לדון. ושמה היו מקבלים אותה עליהם משום שכינה. אז מה התוקף של העניין? התוקף של העניין זה בגלל ששכינה הייתה, או בגלל שהיו מקבלים אותה עליהם? תוספות כאן משמע, זה לא מצד שהשכינה בחרב, אלא מצד שעם ישראל קיבל אותה. מצד שעם ישראל קיבל אותה עליהם. כתוב כאן לעד, יש איזה העניין? שאלה מצוינת. אז אחרי אתה אומר כאן שזה הוראה מיוחדת. אז אם תראה את השאלה שלך, אז הרב ציוד מתייחס אליה בשתיים. אומר, הסכמת הציבור מועילה גם לגבי פסולים. זו משנה מפורשת. עכשיו, שאלה, מי זה הציבור? מי זה הציבור? אז אמרנו שהרב קוק אמר, כעשר דיינים, נאמן על היבא, נאמן על היביך, ונאמן יש לו שעורי בקר. ופי שיש טענות נגדם שאינם זהירים בגזל, נאמנים עליי ואני סומך עליהם בו. כמובן, קבלת פסולים, אין לה ביטול התורה לשאלה שלך. אלא רק, עכשיו הוא בא לנקודה שהנושא פה הוגדר, בעצם יש פה שתי שאלות, אחת בתוך השנייה. הנהגת הכנסת. בעצם, האם הכנסת יש לה תוקף הלכתי? הכנסת מלאה בנשים. גם דתיות, זה מוגדרות דתיות וגם לא דתיות. אז השאלה היא בעצם, האם יש תוקף תורני לכנסת? שאלה מספר שתיים, שהיא בעצם יושבת גם על זה. האם יש תוקף תורני לזה שיש שלטון שבו גם אישה היא, נשים הן בעצם חלק קובעות את קבלות החלטות, קבלת ההחלטות, יכול להיות אפילו שרה. אז זה נוגע לנו שאנחנו שכים לציבור שמצביע לכיוון הזה. אז מותר להצביע למפלגה? אז הנה התשובה לגבי השאלה הזאת היא חידוש שמלמד אותנו כאן הרב צבי יהודה. קבלת, אתה העלית את השאלה הזאת, קבלת פסולים אין אלא ביטול התורה כמו שאתה חשבת, חס ושלום, אלא רק ביחס לדיני ממונות, כך הוא תפקידה של הכנסת. הרב צבי יהודה, בנו שלה, אולי אני אתן טיפה הקדמה. השבוע אני חושב שנפל דבר בישראל, דבר גדול מאוד. אינני יודע אם הכנסת חוקקה את זה כבר לחוק, אבל הייתה החלטה של ועדת חוקה ומשפט שלהחזיר את הסמכות של בתי הדינים הרבניים לדון בדיני ממונות. אני חושב שזה חלק מתיקון הגאולה. זה מאמר מוסגר, אני אומר כי זה חל השבוע. היה פעם וביטלו, בגץ, השלטון הבגצי ביטל את זה. זאת אומרת, בעצם הנושא של הגאולה, אנחנו עומדים בקיבוץ גלויות, והשלב הבא עומד הגמרא במגילה, אחרי קיבוץ גלויות זה, השיבה שופטה הרכב הראשונה. ככה אנחנו מפעלים ב-18, זה סדר הגאולה של עם ישראל. אז עכשיו נשאלת השאלה, בעצם, מה היחס של ההנהגה בישראל בנושאים? וזו שאלה גדולה מאוד, גם שיום עליה למדוכה, ארגון בנועה, והיה כנס רבנים בשנה שעברה גדול. מה המקום של הרבנות? בעצם אנחנו רוצים, רבני ישראל יתכנסו כדי בעצם לומר לראש הממשלה, לומר לממשלה, בנושאים רבניים תורניים, אתם צריכים לשאול את הרבנות הראשית. הרבנות הראשית היא האוטוריטה היחידה שיש לה את הסמכות בעם ישראל, לקבוע את כל השאלות הנוגעות לחיי התורה בישראל. אז כאשר מתעוררת שאלה של תורה בישראל, אז מה פתאום אתם קובעים את זה? גם אם חבר כנסת אחד יש לו כיפה, אז הוא יכול לקבוע את הדבר הזה? מה פתאום? עכשיו, הרב צבי יהודה הוא בנו של מרן הרב זצ"ל, שהרב זצ"ל הקים את הרבנות מתוך חשיבות העניין הזה של הנהגה תורנית אחת בישראל. תראו איך זה נראה כשזה לא ככה. והתפקיד הוא לחזק את הרבנות, ועכשיו מערערים על הרבנות, רפורמים, וכל כך הרבה שאלות. הרב דוד לאו, הרב השני, ישראל מבחינה זו, נכנס למערכה, שבשנה שעברה הוקם ארגון שנקרא בנועם, לחזק את מעמד הרבנות הראשית, בלי קשר לציונים וחרדים, כי כביכול בעצם הרבנות נתפסת למי? רק לציונים. כי ככה אחרים, יש להם כל מיני... היה עצומה מאוד, היה עצומה מאוד. אז אומר הרב צבי יהודה, בעצם זה יושב על הדבר הזה. עניינה של הכנסת זה עניינים המוניים, פוליטיים, חברתיים. בוודאי פסקי ההלכה אינם שייכים לכנסת ולראש הממשלה. אבל לגבי דברים המוניים וזמניים שאינם נצחים, אם הציבור מסכים ורואה צורך בכך אפשרי הדבר, כוונה זו, קבלה זו, עמיחי, אינה לעולם ועד. כי אם זה יהיה לעולם ועד, אז בעצם יהיה ביטול התורה. כי התורה אמרה, ואלה המשפטים שתשים לפניהם. אבל הוראת שעה, עד שיחזור בעזרת השם משפט התורה לישראל, זה יכול להיות, זה דבר מאוד משמעותי. קבלה זו עונה לעולם ועד, אלא בתור הוראת שעה. את התבוננות של הרב צבי יהודה, מעסיקים אותו הנושאים הגדולים, הגדלות של הנהגת העם, נראה את זה תכף עוד פעם אחת. ואז הוא נכנס פה למה שאמרנו מקודם. מצד הסכמת הציבור, זה יכול להיות. גם בימינו יש בעם ישראל מצב שקיבלו אישה לתפקיד ראש ממשלה, ובאופן יחסי הייתה זו קבלה מוצלחת. דבר מרתק. עכשיו הרב וינר עשה פה עבודה מעניין, מאלפת, וזה במספר 6 בעמוד הבא, והוא הביא כאן, אני הייתי בתקופה אצל הרב צבי יהודה שבגין היה ראש הממשלה, ולרב צבי יהודה היה יחס לראש הממשלה, וראש הממשלה היה ידע שהוא חייב להתייחס לרב צבי יהודה. הייתה הנהגה ברורה של הציבור הדתי-לאומי, הנהגה חזקה, שאי אפשר להתעלם ממנה. הרב צבי יהודה, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר להתעלם ממנו. אני לא יודע אם רק זה היה בגלל צדדים שאז המבדל ההיסטורית הייתה 12 חברי כנסת. ולכן הרב צבי יהודה, שהוא גם התנער מהמבדל, זו הייתה סוגיה לא פשוטה בכלל. הוא לא עשה חשבון לאף אחד. אם בגלל זה, או בגלל שגם ראו בו אוטוריטה רוחנית משמעותית, בנו של הרב קוק, שבעצם הקים את הרבנות בישראל, הרב הראשי לישראל, והוא בעצמו הניג את ישראל משום שהוא היה דומיננטי. הוא פעל, הקים את גוש אמוני, וכל נושא גדול בישראל הוא חיבה את דעתו, והתערב, והביע דעתו. משהו כמו שלימין, אני חושב שיותר אפילו, אבל לימין היה... כל עם ישראל ידע שיש הרב עובדיה. אבל אז היה פחות תקשורת, אני חושב, כדי שכולם יכירו. אבל אם רואים כאן בשש, זה דבר מרתק, אין לנו זמן כל כך. תראו אחרי זה, איך הוא מתייחס לגולדה מאיר? בחייה, הסתכלו באמצע, למעלת כבוד ראש ממשלתנו, הדגולה מרבבות ישראל מרת גולדה מאיר. ועוד שבאותו תשובה, ברוך השם ט"ו בשבט, תפשין למד ג' להדרת כבוד ראש ממשלתנו גיבורת ישראל היקרה והנערצה. אתם יודעים מה זה ט"ו בשבט תפשין למד ג'? זה בשנה שפרוץ מלחמת יום הכיפורים, זאת אומרת שנה לפני זה. יום הכיפורים פרץ ביום הכיפורים תפשין למד ד' בשנה בתוך התקופה הזאת, כי הייתה ראש ממשלה ביום הכיפורים. אבל תראו איך הוא כותב לה, זה פלטי. מרת גולדה מאיר שליטה, זה תלם ממש. וגם שהיא נפטרה, זה טיפה בהמשך, על מות האישה הגדולה הדגולה שזכתה לקדש השם ביותה ראש ממשלת ישראל ולעיני כל הגויים, מרת גולדה מאיר ז"ל וכו', בצער אבל עם כל ישראל. אתם שומעים? בשורה האחרונה, ראש ממשלה גולדה מאיר, אישה חכמה שמגלה גאון יהודי בהופעותיה בפני מנהיגות אומות העולם במערכה הציבורית. הוא כתב את זה במאמר המערכה הציבורית בספר שיצא כזה. זה פלא פלאי ממש. זאת אומרת, הרב צבי יהודה תרגם את זה שבהסכמת ישראל, וזה יושב על עוד שאלה אחת בעצם, אבל זה סוגיה שצריך לברר אותה. הגישה של הרב קוק הייתה שכאשר עם ישראל בעצם מגיע להסכמה של שלטון מתקבל מתוך הציבור, זה נקרא מלכות. זאת אומרת, הגדר של מדינת ישראל והשלטון מישראל הוא גדר של מלכות. וגולדה מאיר הייתה ראש ממשלה מתוך בעצם ההסכמה של עם ישראל. זה דבר מדהים. ואני חושב שפה יש בעצם מבט גדול. וזה מספר שלוש. מספר שלוש. תסתכלו, מה שאני פתחתי בו, ואני רוצה גם לקראת סיום ללכת אליו, זה בעצם מבט הגדול. באותה תקופה מתוארת בספר שופטים, היו לנו הרבה צרות עם העמים השכנים, כמו שדבורה אומרת בשירה שלה, מגנים ימצא בישראל. מצב קשה. אבל מתוך השראת השכינה של הלוויה השופטת, הגענו למצב מוצלח מאוד. סוף השירה, ותשקוט הארץ 40 שנה. זאת אומרת, ההנהגה הייתה הנהגה מוצלחת. ובינתיים מתחזק לקראת העתיד, עם ישראל. זו דוגמה לימינו. ההתרוממות הרוחנית התגלתה בשיעות המרכזית בישראל, היינו השופט, מתוך ההתרוממות השירית, המחשבתית והרוחנית הזאת. היא הדריכה גם את ישראל. זאת אומרת, הוא בעצם הולך ואומר כאן, בתוך המילים האלה כאן, אני מסתכל על, 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 על מה שהיום יקראו תרבות, על, 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 על השירה. השירה, היינו הרוחניות בעצם. התרוממות שירית, מחשבתית ורוחנית הזאת. וכאן הוא, שורה אחרי זה אומר, גם מצבנו בערך כזה, כמובן מופיעים כל מיני פרטים ופלגות, גם אצלנו יש מפלגות. אבל תראו, נזכה להתרומם התרוממות רוחנית שירית גדולה בישראל, מעל השטחיות לחילוניות ולסיבוכי המרצות ומיעוט התורה. הוא לומד מתוך הדבר הזה ואומר, נצל את ההזדמנות, את אצל הבמה כדי לדבר על גדלות. עלינו להרבות אמונה ודבקות אלוהית ולהשתחרר מקטנות הדת והרוח. ככל שנתגדל בתרומות מחשבתית שירית, יותר נזכה למסירות נפש אמיתית על ארץ ישראל ועל עם ישראל. נגיע לגבורה רוחנית ופוליטית קדוש שמונה. זאת אומרת, אם יש גדלות אמונית, זה מה שנדרש מאיתנו. וזה המבט שרב צבי יהודה נותן. גדלות אמונית. ויש גדלות אמונית שמופיעה גם בשירה. הבאתי גם בסוף, בתוך אורות התשובה בפרק האחרון, שני סעיפים מדהימים שהרב קוק מדבר על, על הכוח של השירה. גם מתוך החוב בשמונה יגלה הקודש, גם מתוך החופש הפרוץ יבוא העול האהוב. האותות זהב יסתגעו מתוך השירה החופשנית. תשובה תצא מתוך הספרות החיצונית. הרב קוק מסיק אותו מאוד הספרות, הרב צבי יהודה הסיק אותו מאוד הספרות. זה הכוח שהיום יש למדיה, היה לספרות. הרב צבי יהודה מדבר הרבה מאוד על זה, אבל זה לא הזמן כדי לדבר על זה. תסתכלו בסעיף A שם. רגשי תשובה בכל עודיפתם, בכל דרדוכי נפשם היותר עמוקים, מוכרחים לגלות בספרות. היינו, אנחנו צריכים לבוא לידי ביטוי בתקשורת את המצב הרוחני של עם ישראל. וקום יקום לנו משורר התשובה שהוא יהיה משורר החיים, משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל. מי זה המשורר התחייה? זה הרב קוק בעצמו. קום יקום לנו משורר התשובה. התשובה מעסיקה אותי, כי התשובה היא בעצם התיקון של עם ישראל. משורר החיים, משורר התחייה, משורר של הנשמה. הרב קוק נתן מבט גדול, הרב צבי יהודה ממשיך לתת מבט גדול. לא למדוד דברים בצורה קטנה, פוליטית, הנמוכה, אישה, לא אישה, אלא להבין שיש מצבים בעם ישראל שצריכים התבוננות של גדלות, ויכול להיות שהגדלות הזאת הופיעה לפי הסכמת העם. ובעצם המושג הזה של דמוקרטיה בעצם מאפשר את הדבר הזה. זאת אומרת, כאשר הציבור בוכה, יכולה להיות שרת משפטים, נכון? מוצלחת מאוד, אני חושב. זה פלא פלאים. הרב צבי יהודה הלך יותר מזה, תראו את היחס שלו, הוא לא פחד, הוא לא היה פוחד מאף אחד. אם הוא היה חושב שהוא לא צריך לכבד אותה כראש ממשלה, אז הוא לא היה מתייחס אליה, מתייחס אליה, תוקף. הוא לא פחד, לא תגור מפני זיה מותו שלו. והוא היה נאמן לשיטתו שהוא דיבר עליה בשבת שירה. רק אני בחרתי היום, כמובן שהנושא הזה הוא בעצם נושא כל כך שמעסיק אותנו, בחרתי להתמקד בנקודה הזאת. בשנים האחרונות זה נושא מרכזי.
זאת אומרת, המבט שלך, הרב צבי יהודה, זה לא מבט הנטו יחתי שמותר אסור או לשתה או לא לשתה, אלא יותר לעומק של אותה תקופה, אם זה נכון או לא נכון, מתוך
ה... לא, זה מבט של צורכי האומה, אבל אי אפשר שצורכי האומה יסתרו הלכה. זאת אומרת, אם יהיו סותרים הלכה, אנחנו נתייחס אליהם בצורה המתאימה. אם יהיה חילול שבת בשבת, חילול שבת, אז אי אפשר לקבל את זה. יגידו שמחילים שבת, פותחים את הסופרים בשבת, אני לא יכול לקבל את זה. אבל אומר רב תודה, זה שיהיה רשת ממשלה, פעם היו ממש, ממשלה, יש מילה חדשה, רשת, אבל זה תהיה רשת ממשלה יהודית, זה יכול להיות? ואלה טוב. אתה יכול לחשוב שלא את עצמך, לא, לא. האם יכול להיות שנקבל את שיהיה חבר כנסת גוי, ערבים? שום פסים עליך, מאחיך, ולא מאיש זר. מה לעשות? ברוך השם שהם לא רוב. באמת, זה פחות מ-10%. אז הם אלה, הם לא יוצרים מציאות.
אבל מה שהרוצים לדבר פה שזה הכל בדיעבד,
כפי צורך האומה. אם הסכמת העם היא אומרת שעכשיו המתאימה ביותר להיות ראשת ממשלה היא אישה, אז, 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 אז יש לזה לגיטימציה. או חברת כנסת, זה מה שאני אומר.
לגיטימציה
חתית? כן. זה שרציתי לראות אותם.
זה לא לתתחיל, זאת אומרת, זה לא הרצוי. זה נכון, נמציא אותה עם עכשווית.
הקדוש ברוך הוא שתה לדבורה, הוא יכל לא לעשות לדבורה נביאה ולא לעשות אותה מתאימה לתפקיד. זה נבואה לדורות, נבואה לדורות שלפעמים, וזה הראיתי פה איך הוא מתייחס לגולדה מאיר, הוא מתייחס למישהו חושב שהוא איש גדול. הוא מאוד עריך, תמיד אני אומר את זה כי הייתי חי בתקופה הזאת, אני זוכר, הוא היה כותב, דיברנו איתו על זה. הוא מאוד עריך את בגין. הוא ראה בו משהו מאוד מיוחד, כי הוא היה אומר כל הזמן, שם שמיים שגור על פיו. בגין, שאתם, אתה כבר נולדת, אולי, כשאני הייתי בשביעית, בגין נבחר. היום זה, כל אחד עושה את זה, אבל בגין עשה קידוש השם עצום, הוא הלך לכנסת, הלך לכותל, צעד ראשון. היום כל אחד, גם כל מפלגות שקורות לעצמם כביכול, גם חוץ מהכנסת, כי עם ישראל קדוש, אני לא בא לזלזל. אבל בגין באמת, אותי נחזיק אותו, הוא באמת נסע שם שמיים, הוא היה איש עקרונות. ולמד במרכז הרב כשהוא התחבא, כי הוא דומה נפייה בעצל. הוא התחבא שם. אתה לא זהות אחרת הרי. אז הרב צבי יהודה העריך אותו. עד שדברים זזו לכיוונים שהוא לא אהב. באופן עקרוני, הסכם עם מצרים נקרא. וגם לגולדה מאיר הוא מתייחס ככה. איזה מבט זה, איזה עוצמה רוחנית של הרב צבי יהודה לא להיות נגד. וללכת עם ההלך של עם ישראל, אתה שואל. הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שאפילו רש גרגותא נשמע כאומן אלא, הקדוש ברוך הוא בוחר את המנהיגים של עם ישראל. הוא שם את גולדה מאיר שהייתה יותר חזקה, לא קראנו, תראה את כל ההערות כאן, איך הוא מתייחס אליה ואל מי שהיה לפניה, אם ראית שם, בהערה הראשונה או השנייה, בשלילה, הוא מתייחס בשלילה למי שהיה קודם. טוב, זה נושא שתופס להם תאוצה מאוד מאוד, זה מראה לנו שאי אפשר להיות עם ראש בקיר. נגיד, לא, 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 לא. ואלה, האם השאלות מתרחבות? איפה הגבול? כל עוד זה לא כרוך ביסורים, אז יש צורך של עם ישראל. אני לא רוצה לעסוק בזה, אבל תיאורטית, אם היו עושים בצבא מערכת מסוג אחר של נשים שהייתה שומרת על על גדרי הצניעות ולא בצורה שהיא מסבכת את העניין הזה, אז הייתה מקום לשאלה הזאת, ובכלל אני לא רוצה להתייחס לזה, לא התכוננתי לזה, אבל היה מקום לומר, הם היו לוקחים נשים נשואות בגדרים מסוימים שעובדות, אזרחים עובדי צהל, אזרחיות עובדות צהל שעובדות. וככה עולם הרבני מתנגד לגיוס בנות. העולם התורני הרבני הרגיל מתנגד לזה. אבל ממש משום שמציאות היא לא מתוקנת. אבל יכול להיות שאם זה היה בצורה מתוקנת, יכול להיות שלא היו מתנגדים לזה. כמו שזה היום, כל מי שמשרת בצבא יודע שזה לא מצב תקין. זה לא התנהלות סבירה בכלל. זה הראש הפתוח, זה הראש הגדול של הרב צבי יהודה. אני חושב שזה מאוד בולט כאן. אני אומר לכם עוד פעם, דברנו וחרגנו מהזמן, אני משוכנע שאם הרב צבי יהודה היה חושב שזה לא נכון, הוא לא היה עושה שום חשבון. הוא היה לא מפחד, הוא לא פחד משם. תראו עליו, הוא לא פחד משום דבר. כשהוא רצה להוקיע משהו, הוא הוקיע כמה דברים. בשנים שאני זכיתי להיות לידו, קצת עמדתי על דעתי, לא פחד להוקיע שום דבר. פחד ממש. כמו דברים שאני הייתי תמי עליהם אפילו, הייתי אומר. עד היום אפילו. בוקר טוב.